טובה.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני איילת נחמיאס ורבין, ואני היום השוטרת הטובה. שוטרת טובה לחבר הכנסת יצחק פינדרוס, שהחליף את שמחה רוטמן כיו"ר ועדת חוקה. כל הכבוד, פינדרוס, הצלחת להשיג את רוטמן, באטימות, בקהות וברשעות כלפי משפחות החטופים. ניצחת בליגה. כן, הייתי בכנסת ואני מבינה שזה לא נוח למישהו חלק מהממשלה לשמוע בפתח כל דיון את האחריות שלו לעובדה שיש לנו בכלל חטופים בעזה, ואת האחריות האישית לכך שלא מקדמים עסקה כוללת ומהירה. אחרי שאלי שרעבי, אוהד בן עמי ואור לוי חזרו ממחנות הריכוז של מפלצות החמאס, חובתך כחבר כנסת וקואליציה לשמוע את יחי יהוד אבא של ארבל שחזרה, אבל אריאל קוניו בן זוגה ואחיו דוד עוד שם, את מושיט מנצור, ביתו של שלמה החטוף המבוגר ביותר שאנחנו מקווים ששורד את הסיוט, זה שכבר לגביו אין שאלות, רק הרבה, מכות, התעללות ושלשלאות. אז יופי, פינדרוס. כל הכבוד, עקפת את רוטמן בחוסר הקשב, בהשתקה של אופיר אנגרסט, אחיו הצעיר של מתן, שרצה להשמיע את ההקלטה שלו, ובמשפחות אחרות שמפגינים כלפיהן קוצר רוח ואטימות. הייתי בכנסת, אני יודעת מצוין מה תפקידן של הוועדות, אבל אני יודעת בעיקר מה תפקידו האנושי של מי שזכה לשבת בבית הזה. בתפקיד הזה אתם מועלים, ואתה כך מסתבר, אוחז בגביע.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. אחת הטענות החזקות של אלו שטובעים לחתום על עסקה לשחרור החטופים, כל החטופים, בכל מחיר, ועכשיו, היא הטענה שחיי החטופים בסכנה מיידית, ומנגד, תמיד נוכל אחר כך לחזור, להילחם בעזה, להשלים את מטרת המלחמה הראשית, כלומר לסלק את החמאס צבאית ואזרחית, גם לנקום, גם להעניש את הרוצחים, בעונש היחיד שהם ראויים לו, מוות. נניח אפילו שנוכל לעשות זאת, שנצפצף על שאר העולם כי טראמפ יאפשר לנו להשמיד את החמאס. אבל הטענה הזאת, כשהיא מושמעת שוב ושוב בפי המשפחות ותומכי העסקה, ממריצה ומעודדת את החמאס לא לוותר לעולם על כל החטופים. אם הם יודעים שמה שמונע מאיתנו לטהר ולהחריב את כל האזורים שבהם אנו חוששים שיש חטופים, הם לא יוותרו עליהם, כי בכך יעמידו עצמם בסכנת השמדה. הם לא יוותרו על תעודת הביטוח שהוצאנו להם. הם לא יכניסו את עצמם לתקופה שבה ישראל, כהבטחת תומכי העסקה, תוכל מיד לחזור ללחימה בלא כל מגבלות ולהרוג אותם. תחשבו טוב, למה להם? אז כל מי שתובע בכל מחיר, קובע שלעולם לא תיקבע תקרת מחיר. וכל מי שמבטיח שתמיד נוכל אחרי שחרור החטופים לחזור ללחימה, משכנע את החמאס לא לשחרר. תחפשו טיעון אחר.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ואיילת נחמיאס ורבין.
ערב טוב, איילת.
ערב טוב, אריה. אגב, אתה יודע איזה פרשת שבוע נקראה בבתי הכנסת?
לא.
פרשת בשלח. זה פרשה, אגב, יפהפייה, שירת הים. אבל מסתבר שזה היה מקור לסערה גדולה בכנסת היום.
כן, שמעתי שאנחנו כן. נעסוק בזה, אלו.
כן, כן.
נעסוק בזה עם אוהד טל, אבל לעניין הזה של אתה לא עובד אצלי...
כן.
זה לא נכון שהוא לא עובד אצלו?
לא, זה לא נכון, אריה, אני רוצה...
למה, אני עובד אצל טיבי? או טיבי עובד אצלי?
לא, כשאתה היית חבר...
ראש השבק מקבל משכורת מהמדינה, אז זה אומר שבאסל גטס, שהוא עובד אצל באסל גטס?
לא.
מה זה הפופוליזם הזה של... אני לא עובד אצלך, אתה לא עובד אצלי?
חבר כנסת, סליחה, אריה, חבר כנסת, אני...
עובד אצל כל האזרחים?
בדיוק, אני עבדתי אצל כל האזרחים, מי שהצביע אצלי, ומי
שלא הצביע עבורי מצביע בשביל עזמי בשער.
אני עובד
בשביל
כל אזרח.
בחיים לא עבדתי אצלו וגם לא עבוד אצלו.
תקשיב, אריה, אני, כל בן אדם שפנה אליי, אני באמת אומרת לך, לא, זאת אומרת, זה מה שקרה מדעי. לא היה בן אדם שאני ישבתי פניו ריקם, אז צריך להגיד את האמת. לא זוכרת שפנו אליי מצביעים של עזמי בשער, וכנראה יש להניח שגם לי הייתה בעיה כמו שלך.
אבל האמירה...
לא, מה זאת אומרת?
אמירה ש... אתה עובד
לא,
אצלי,
לא, 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 זה
כי
הפוך.
פופוליזם לא. ריק מתוכן. אני לא עובד אצלך.
אבל אריה, זה לא נאמר ככה. הוא אמר
לא
להם, אני לא עובד אצלך.
הוא לא אמר, תעזור לי לשחרר את החטופים.
לא.
הוא שאל אותו מה פרשת השבוע.
מה? נו, אז
והוא
מה?
שאל אותו זה, והוא שאל...
מה נורא
הוא בא לקנטר אותו, אז הוא אמר לו, אני לא עובד אצלך.
לשאול מה פרשת השבוע?
אני הייתי אומר לו בדיוק אותו דבר. לא. אני לא עובד אצלך.
לשאול אותו מה פרשת השבוע? תקשיב,
נו, באמת,
לקנטר, לא. לשאול אותו מהי פרשת השבוע, סליחה, נורא מצטערת, אפשר
להגיד... כי הוא חשב שפינדרוס לא, לא יודע מה פרשת
לא,
השבוע.
לא, זה לא היה פינדרוס, זה היה מולו הטל.
או הטל לא יודע מה פרשת
מה
השבוע.
מה זאת אומרת?
גם אני ידעתי מה פרשת
שאל
השבוע.
שאל אותו, יכול היה לענות, אני עכשיו רוצה להתפנות, לא היה צריך לענות לו, אני לא עובד אצלך. אתה עובד אצל כל אזרחי מדינת ישראל, ככה אני עבדתי אצל כולם.
ואנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי לשידור סתיו קורנס. הילד, תגידי, כמה לדעתך צריך בהתחלת כל ישיבה להקדיש למשפחות חטופים?
תשמע.
5 דקות, 50 דקות, 5 שעות, כל התשובות.
תראה, זאת שאלה טובה. אני חושבת שיש סיבה שמשפחות החטופים מצאו את עצמם נאלצות לקחת את הכנסת לידיהן במידה מסוימת, ולכן זו שאלה שקשה לי לענות עליה. אני לא חושבת שהם היו במקום הזה, אנחנו יודעים שזה לא היה ככה בהתחלה. וזה באמת מורכב, אבל כשהם שם, תתנהגו אליהם בחמלה, ובצורה הראויה שמגיעה.
בואי נפנה את השאלה הזאת לחבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית, חבר ועדת חוץ ביטחון, שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
שלום.
תגיד, בעיית משפחות החטופים, הלא זה באמת הנושא המרכזי שישראל עוסקת בו בחודשים האחרונים, כמה זמן לדעתך צריך להקדיש בפתיחת כל ישיבה לשמוע משפחות חטופים? ומה לעשות כשנגמר הזמן הזה? לסלק אותם ואז ליפול לזרועות התקשורת שקורעת אתכם לגזרים?
כבר סילקו אותם, אולי מגיע להם שיקראו אותם.
אני רק שומע אתכם מאוד באופן קוטע, אז אני לא הצלחתי לשמוע את השאלה עד הסוף.
השאלה, כמה זמן צריך להקדיש בתחילת כל ישיבה למשפחות חטופים?
אז השואל שלה נפלא, אני חושב שמה שאנחנו רואים, וזה הולך ומתגבר, זה משהו שיצא מכל פרופורציה הגיונית. משפחות החטופים הפכו את נבחרי הציבור לשק חבטות בצורה בלתי נגמרת. יכולים לבוא גם 20 נציגים ופשוט מונעים את הדיונים. וכל מה שהיום, מה שהיה היום, זה ממש פיצוץ בכל אחד מהוועדות, פיצוץ של הדיונים, והחלטה עקרונית של משפחות החטופים או מתי החטופים, שלא יהיו יותר דיונים בוועדות הכנסת. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה, אי אפשר להרשות אותו, זה לא הגיוני.
יש לי שאלה אליך,
אחד העובדים, עובדי הכנסת, שנמצאים שם בוועדה, שירגישו שצורכים עליהם וצועקים עליהם, לא יודע בכלל על הסדרנים, שהם צריכים להתמודד עם הדבר הזה.
הסדרנים...
הדבר הזה חרג מכל פרופורציות.
יש לי שאלה אליך, אחד, אצל מי אתה עובד? באמת, אני שואלת אותך עכשיו בלי טיפה ציניות. מי שמכיר אותי יודע, אני לא בן אדם ציני.
אצל עם ישראל.
יפה.
ואתה יודע מה? וכמו שאני אמרתי אחר כך בסוף הדיון, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לכולם, זה שמשפחות חטופים מצד אחד, ומשפחות שכול מצד שני, מתנגשות ביניהן, ברמת כללות, והיום היה כבר ממש הרמות ידיים, כמעט מכות פיזיות, אם לא היה סדרנים שם, היו שם היום מכות פיזיות. אז אני עובד, אפשר לנהל מחלוקת, וכל צד יש לו טענות לגיטימיות, ובואו נכבד אחד את השני.
אמרת, 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 אמרת כחברי כנסת, כנבחרי ציבור, ואתה יודע שאני ישבתי בכיסא שלך כמו אריה. למה אתה עונה? אני לא עובד אצלך, אני לא מבינה בכלל את סגנון התשובות האלה. אלה אנשים, בשיא מצוקתם, נכון שחן אביגדורי קיבל את אשתו וביתו בחזרה תודה לאל, לא, אתה יודע, מגיע להם, סליחה, הם נחטפו מהמיטות שלהם. אותו דבר לגבי אליאל קלדרון שקיבל תודה לאל את עופר קלדרון בשבוע שעבר. למה לענות להם ככה?
קודם כל, לקחת רבע משפט ולהוציא אותו מתוך ההקשר שלו, אז בסדר, אז זה מאוד מאוד קל.
אז בגלל זה אתה פה?
זה בתוך, אז מצוין, אז אני מסביר. מה שהיה היום, זה היה מחזה עצוב, מביש, מוטרף לחלוטין, שבו אותו אדם שאת עכשיו מפנה אליו, קילל כללות הכי נמוכות שיש, אותי באופן אישי, אבל זה היה הדבר הכי פחות חשוב, הוא קילל, אנשים שם קיללו משפחות שקולות, אמרו שם על מישהי מפגרת, כל מיני דברים, באמת דברים שאסור לשמוע ואסור לקבל. אז אפשר לקחת את המשפט הזה, את החצי משפט הזה, ולעשות אותו לחזות הקלות, הכל.
אבל חבר הכנסת טל...
רגע, אולי הגיע הזמן שכולנו, בואו נרגע, וזה מה שעשיתי, אני עשיתי את הדיון, ואתי חברים, בואו נרגע כולם, אני רוצה את הדיון, אחר כך הזמנתי את כל מי שרוצה, גם פורום תקווה ופורום הגבורה, ופורום משפחות החטופים, כולם לבוא, להגיע, וכל אחד שרוצה לדבר בנחת וברוגע ובלכבד אחד את השני,
יכול לעשות
את
זה. יש לנו 76
חטופים בעזה. אז אני חוזר על השאלה הראשונה שלי. כמה זמן? כלומר, ברור שהם רוצים עכשיו, במסגרת המאבק הלגיטימי שלהם, הם רוצים לשתק את ועדת, את הוועדות בכנסת. איך אתם מונעים את זה בלי ליפול לזרועות התקשורת?
או למשל, מחזירים את החטופים, אריה.
הדבר הזה יכול לקרות אך ורק בהחלטה של יושב ראש הכנסת, שהוא פתח את הפתח לדבר הזה, להגזמה הפראית הבלתי הגיונית הזאת, אגב, מכל הצדדים, אני חושב שזה לא טוב לאף אחד, באמת לא טוב לאף אחד, זה בוודאי לא מחזיר את החטופים, זה בוודאי לא יחזיר לנו את אלה שנפלו במלחמה הזאת.
רגע, חקטל, מה יחזיר את החטופים? בוא, אתה יודע מה? אני דווקא רוצה לזרום איתך.
בוא נגיע לעיקר.
עכשיו, הדרך היחידה להחזיר את החטופים זה לא לחשוב, לא להמשיך לחשוב את עצמנו שעסקאות עם השטן הנאצי הזה שבהם אנחנו בעצם מבטרים על כל המנופי לחץ שלנו, זה יחזיר את החטופים. אנחנו לא במסע ומתן פה עם שוויץ, הם לא יחזירו את החטופים בעסקה, אין מציאות כזאת, זה פשוט אשליה, הזיה שאין כדוגמתה. זה לזרוק חול בעיני הציבור לחשוב, די, גנץ היום אומר במסיבת עיתונאים שלו, אסור להתפשר על שטחי השמדה ברצועת עזה ושטחים שיש
חבר הכנסת אוהד טל,
הגענו לעסקה גרועה ואף אחד לא שואל את עצמו למה. טוב,
חבר הכנסת אוהד טל, תראה מה אני עושה.
חד משמעית, תפסיק לסיור הומניטרי להחזיק בשטח הזה באופן קבוע, לא בלצאת ולהיכנס, לגבות מהם מחירים, וכן...
ולתת לחטופים למות.
אנחנו רציניים, המחויבות שלנו לחסל את חמאס, ואז אתה יודע מה יקרה? ואז העסקאות, כמו שאז נתניהו הציע, ראש הממשלה, של 5 מיליון דולר, ואולי להגיע ליעד אטרקטיבי, זה יגרום לאנשים שישארו, כשהם
יראו שחמאס באמת... זה לא עבד עד עכשיו, אבל חבר כנסת טל, אני משחרר אותך ברגע זה, כי ראש הממשלה התחיל דבר, ואתה צריך להיות במליאה.
תודה שאתם
מתחשבים, תודה רבה.
חטופים, חקטל, חטופים.
בואו נעבור ונשמע כמה מילים מדבריו של ראש הממשלה בהצעת האי אמון.
עכשיו קריב, קריאה שנייה.
20 פעם, מתי?
חבר הכנסת בליה, קריאה ראשונה.
לאורך שנותיי, כראש הממשלה, נפגשתי 20 פעם עם נשיא ארצות הברית. אבל המפגש ההיסטורי עם הנשיא טראמפ היה החשוב ביותר, הידידותי ביותר והמשמעותי ביותר שהיה לי אי פעם עם נשיא אמריקני, ואני מעריך שלא היה משמעותי ממנו לשום ראש ממשלה בישראל. זו הייתה פגישה חמה ואישית שנמשכה 5 שעות.
דבי ביטון, קריאה שלישית, נא לצאת, תודה.
ביקור ראשון של ראש מדינה.
טוב, לי זה הספיק. לי זה הספיק, היינו שם, שמענו, צעקנו, אבל אני חושב שהוא צודק בעניין הזה שזאת פגישה חשובה ביותר.
אני מסכימה.
בוא נשמע פרסומת ונמשיך הלאה.
חדש ובלעדי במכבי, מעטפת שירותים ייחודית לגיל השלישי, מוקד טלפוני לבני 70 ומעלה, ניהול חשבון על ידי בן משפחה ומגוון פעילויות והרצאות מהבית. חפשו מכבי הגיל השלישי. מכבי, בריאות זה הכל.
האמת היא שרצינו לדבר עכשיו עם חברת הכנסת מרב כהן, ואם חכה כנראה שיזרקו אותה במליאה...
אני אגיד לך, הנה, זה... אריה, זה מרגיש שאתה הפעלת את ההשפעה שלך על העניין הזה, היא כבר בחוץ. הנה, בדיוק, בדיוק. תוך כדי ש... בעוד אנחנו מדברים, והנה מרב מוצאת מהמליאה.
אבל תן לה, אני יודע שזה תמיד מסעיר. נגיד שלום וערב טוב לביני אשכנזי, הכתב לי ענייני משפט של וואלה.
ערב טוב, איזו אכזבה.
שלום ביני.
לא, אנחנו ידענו שאתה שם, ידענו, אבל אני חיכיתי שיזרקו אותך.
אני מוכזב בשבילכם.
לא, מה? בונבון כמוך ואתה מוכזב בשבילנו? תגיד מה היה במשפט היום.
היה נורא מרתק, נאמרו דברים חדשים שמעולם לא שמענו.
אני מבין למה אנחנו רוצים אותך. כן.
בחייכם, נו, מה היה? ראש הממשלה ממשיך בקו שאני לא מכיר, אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אני לא עושה בשמי, עד כאן בסדר, מבינים, יופי. אבל, 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 יש פה איזשהו מין חידושון קטן שאני
זכרתי לב. או, חיכיתי מיני.
כאלה, אל, אל תחשבי, בואי, אל תחשבי.
מחזיקה את הכיסא הולך... חזק.
אל תחזיקי את הכיסא מאוד 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 חזק, יש פה איזשהו, אתם יודעים, חידושון קטן, 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 שנוגע לקו ההגנה שלו, שהיום אני חושב שהוא באמת, באמת החליט, לשבור את הכלים עם הפרקליטות, כי עד כה לא ראיתי, זה קורה, זאת אומרת, היו הכיסאות קטנות, אבל לעמוד, הוא ישב במשך כל העדות, פתאום הוא עומד ונועם בפני השופטים, ואומר, 8 שנים אתם רוכים אותי בדבר הזה, זאת רדיפה, זה עניין פוליטי, אני בגהנום הזה, ופה כבר יש משהו...
תפרתם לי תיקים, הוא אומר שם. אגב, אגב, ביני, אני חייבת לטובת המאזינות והמאזינים שלנו. בואו תעשה לנו איזה סדר קצר, תעשה לנו גנט, בעולם העסקי אומרים גנט, תעשה לנו גנט, איך הגענו לשמונה שנים?
אגב, גם באקדמיה אומרים. איך הגענו ל8 שנים של הדבר הזה?
כן.
חקירות. חקירות, מגה תיקים, אתם יודעים, עד שהם יפתחו, ואת האישורים בהחליפו יועץ משפטי לממשלה בדרך
כלל. אבל מתי הוגש כתב האישום? כי הציבור רוצה...
2020.
אוקיי, 2020, אוקיי.
כן, אז זה מה שהוגש כתב האישום. החקירות הם באמת היו...
החלק הכבד.
כן, כן.
ואז מה קרה? הוא מיד התייצב בבית המשפט, זאת אומרת, מה עשה ראש הממשלה מתוך האירוע הזה, אוקיי?
מרחת הזמן עד שהיה לו סניגורי, ועד שבקחו את החומרים, ועד שפה, ועד ששם, ברור.
בתור אחת שהגישה שלה לנושא המשפט היא, אם היא לא ידועה, אז תהיה, כפי שאתה יודע, אני רוצה, אין דבר שאני רוצה יותר מאשר שהמשפט הזה ייעלם, אז אני אומרת, רק בואו נגיד את האמת לציבור, איך הגענו ל8 שנים, כן?
הבנו, אבל תגיד, שמענו שהשופטים העירו משהו לראש הממשלה, שציין שוב ושוב שניר חפץ עבר עינויים, ואמרו לו, תשמע, זה לא עובדה.
נכון, השופטת העירה לו, כי הוא אמר, אולי שברו לו יד, אולי שברו לו רגל, אולי פה, אולי שם, אז הוא אמר, היא אמרה לו, אתה מדבר על זה כעובדה, זה לא עובדה. לא, כי עמית חדד אמר לו מרחפת העיד בבית המשפט, שהוא עבר עינויים, כן? אז הם התייחסו לזה כאילו כעובדה, אז היא אמרה לו, אתה לא יכול לקבוע את זה כעובדה, ואתה לא יכול להעיד על הדבר הזה, זה בעצם מה שהיא אמרה לו, הערה קטנה.
תגיד, ביני, אנחנו יודעים שנתניהו, ראש הממשלה, ביקש לקצר את העדות היום בגלל הנאום שלו באי-אמון, ויש ככה איזה מין מיני סערת טוויטר בעניין הזה של קיצור. גם אתה מרגיש, שראש ההרכב פרידמן פלדמן, או פלדמן פרידמן, אני הפעם לא זוכרת, פרידמן פלדמן מגזימה ברמת המתירנות שלה כלפי ראש הממשלה?
כן, אני גם לא מבין למה הפרקליטות לא קמה להתנגד. אני יושב שם באולם ואני בהלם מכל הדבר הזה. זאת אומרת, מה יום יומיים? כאילו, מה קרה כאן?
אני אתן לך את ההסבר שלי.
אתה כחבר כנסת השם.
לא, כרופא, הוא ייתן לך.
אני אתן לך את ההסבר שלי. הם כולם ידעו שבמליאה יצעקו עליו יותר מאשר בבית המשפט.
לא, אבל אז...
אמרתי שכרופא או לא אמרתי? צדקתי.
הוא זה שצעק היום יותר, אגב. כאילו...
גם, האמת היא שזה לא... אתה חושב שזה, אגב, אתה יודע, אנחנו יודעים משפט... ארי, אתה יודע שאני עורך הדין, כאילו, אני די מסתירה את העובדה הזאת, אבל אנחנו יודעים שבמשפט פלילי לא אחת יש... הסנגור אומר מראש לעד, לנאשם, הוא אומר לו, תתנהג ככה, תתנהג ככה, הוא אומר לרעייתו, תשים יד על זה, כאילו, מנסה, באמת, זה תיאטרון הבית משפט.
לא, מספרים על משה סנה עם הפתק המיתולוגי על הדוכן של הכנסת, שאחרי שהוא ירד מהדוכן, מצאו פתק שעליו כתוב, במקום הזה להתרגז, כי הנימוק לא משכנע.
בדיוק ככה. אז אני תוהה לעצמי, האם זה היה מתוכנן לטעמך, ביני, הצעקות האלה?
אני לא יודע להגיד, אני יודע שנתניהו בדרך כלל הוא מאוד מחושב.
זהו, ממש.
הוא לא סתם עושה דברים, אבל אני כן חושב שהיה פה משהו שהוא כן דיבר בליבו, ואגב, תקשיב, אני יכול להבין אותו, זאת אומרת, בסוף צריך לזכור שלא משנה מי הוא ומה הוא, ושם זאת פוזיציה שאני לא מאחל לאף אחד.
מסכימה איתך, ממש ממש מסכימה איתך.
בהקשר הזה, אני מאוד שם.
אז מתי הדיון נמשך מחר?
על הנייר, אני לא יודע, אלא אם כן תוגש איזושהי בקשונת.
אבל על פניו מחר הוא אמור לחזור לדוכן העדים. עוד כמה זמן אמורה להימשך את העדות שלו בעצם?
אנחנו חשבנו שתהיה 3 חודשים, אני כבר, אריה כבר יודע, הוא שמע שאני אמרתי 50 שנה, אבל אריה, אני חושב שאני צריך להאריך את זה כבר ל9 חודשים.
ברור.
טוב. 3 + 6, כן, אני זוכר, למדתי ליבה. איך... ביני אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה, ביני.
ביי, ביי.
ואנחנו...
שלום, שלום, שלום. לחברת הכנסת מירב כהן.
נכון.
הוצאה מהמליאה והגיעה אלינו לשידור.
כן, הנה, זה הוציא אותי מהמליאה, אז התפנה קצת זמן.
אנחנו עקבנו.
באשמת מה הוצאת היום?
נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, התגאה בכך שהוא ביקר 20 פעמים בארצות הברית, ושאלנו אותו מדוע הוא לא ביקר בקיבוצים שהושמדו.
בנירוז, יש קיבוצים שהוא ביקר בהם, בנירוז, בעיקרון, בנירוז הוא לא ביקר, ונירוז הפכה בעל כורחה לסמל, סמל ההשמדה הנוראי של שבעה באוקטובר.
זה יותר קרוב מוושינגטון, אפשר להגיע.
כן, בהחלט.
ואת חושבת אגב שזה טיעון טוב? כלומר, ראש הממשלה באמת אמור לעסוק בענייני מדינתו. ובענייני מדינתו כרגע הם בוושינגטון. אז ברמה הציבורית, האישית, המוסרית, מה שאת רוצה. אבל זה שקול כנגד ביקור בניר עוז?
זה יותר חשוב ביקור בניר עוז. הוא לא יכול להתחבר למימדי הנזק, הכאב והאסון שהתרחש בו, אם הוא לא פוגש את השטח. זה... בדיוק היום דני, אח של איציק אלגרט, הגיע לישיבת סיעה ואמר, באולפני הטלוויזיה אומרים, אירוע חטופים זה עניין טקטי, ולא עניין אסטרטגי. אז זה מאוד אסטרטגי, ומאוד אסטרטגי להגיע ולראות בעיניים את האנשים ולשמוע ולהבין עד כמה אם לא נחזיר את אחינו החטופים, הלכה מדינת ישראל. זה מאוד אסטרטגי, זה לא פחות חשוב ממשלוחי הנשק או מהכסף, כי בלי זה בעצם מה הטעם במדינה? מה המשמעות של זה שאנחנו יושבים כאן ביחד?
אני רוצה לומר לך, אני רוצה לומר לך שבעיניי החטופים הוא עניין אסטרטגי עד כדי כך, שאני חושבת שלו בחודשים הראשונים של מקסימום 2024, לו כבר היינו אחרי החטופים, לצבא היה הרבה יותר קל לנהל את המלחמה הקשה, ולהגיע להישג שכולנו כמהים אליו, שזה מיטוט שלטון חמאס. אני רוצה להגיד
ש... אתם יודעים, גם 16 חודשים אחרי הטבח הנורא, יש זמן גם לוושינגטון וגם לנירוז. מסכימים איתי?
כן.
אני יודע שהיה לו 1,000 פעם זמן לנסוע לנירוז, אבל לא הייתי מתווכח על זה מול ביקור אצל טראמפ. כלומר, אפרופו הזה לא...
ומדוע זה עניין עקרוני? כיוון שאנחנו רואים שהוא מכין את הקרקע לכך שלא יהיה את שלב ב' של העסקה. והוא יכול לעשות את זה כיוון שהוא מנותק. הוא מנותק מהרגש ומהזעקה של עמו. אנחנו רואים איך הוא בהתחלה לא שולח את המשלחת, אחר כך מסרס את המנדט שלה, אחר כך משנה את הרכבה.
לא שולח את ראש השב"כ. לא שולח את ראש השבק, שזה מאוד חשוב.
בדיוק, ואנחנו רואים איך הוא מכין את הקרקע לכך שלא תהיה פעימה נוספת, לא יהיה את השלב הבא. והם ימותו, הם פשוט ימותו.
כשאולמרט שלח את טייסי חיל האוויר להפציץ את הכור בדיר הזור, כשבגין שלח להפציץ את תמוז, הוא היה צריך לחשוב על הטייסים שיכול להיות שלא יחזרו, והיה צריך להירתם לרגש, או שהוא היה צריך להינתק לגמרי מהרגש, ולחשוב מדינת ישראל. את שאלה מה את רוצה ממנהיג? שיהיה רתום לרגש, או שיעסוק במדינאות?
אני לא ראיתי פה מדינאות גדולה. אני ראיתי מלחמה שנמרחת הרבה מאוד זמן משיקולים זרים. ראיתי צבא שמתוך שיקולים זרים כובש את ג'באליה בפעם השלישית. ראיתי מדינה ששולחת סיוע הומניטרי לגוף שאותו היא מבקשת למוטט. ראיתי ארגון שלא מנוהל עם הרבה מאוד
סירות עניינות. לא היית שולחת סיוע הומניטרי בלחץ של ארצות הברית?
לא, הייתי אומרת את הדבר הבא. אני, בשביל להחזיר את האחים והאחיות שלי, מוכנה לעצור את המלחמה. כל עוד אנחנו לא מקבלים את החטופים והחטופות, אנחנו לא מעבירים סיוע הומניטרי ישירות לחמאס. אנחנו מוכנים לדבר על אפשרויות אחרות, לחמאס אנחנו לא שולחים את זה. מדוע? יש לנו תנאי אחד קטן, מוכנים לעצור את כל המלחמה שאנחנו בכלל לא התחלנו איתה. יש לנו תנאי אחד בסיסי שכל מדינה בעולם הייתה דורשת.
תחזירו את החטופים והחטופות שלנו. יכול להיות שזה המזל של מדינת ישראל שאת לא ראש ממשלה?
יכול להיות, אתה תגיד.
אבל אני רוצה,
בסדר, זה בסדר גמור. אני חושבת שבשביל להחזיר את האחים והאחיות שלנו, היינו צריכים להציב תנאים ברורים, ואם היינו אומרים שלמענם אנחנו מוכנים לעצור, אז הם היו בבית, וחמאס לא היה במצב שהוא נמצא בו עכשיו, שבעוד צהל נמצא בשטח, הוא עוד משתקם, כי אנחנו ברוב טיפשותנו נותנים לו את הכלים להשתקם.
אריה, יש ראיות, כיוון שיש ראיות חותכות לזה שאני קראתי לא לשלוח סיוע הומניטרי בשלבים מסוימים. אני לא מופיעה אגב בתביעה בהג, אבל אני טענתי שצריך את הדבר הזה לעשות, כי עובדה אגב הלחץ הצבאי, ואם יש לו אחרי הומניטרי, סיוע הומניטרי בנובמבר, זה מה שבסופו של דבר הלחץ הזה הביא את החטופים בעסקה ההיא. אבל אני כן רוצה רגע, חברת הכנסת כהן, היה די טירוף היום בכנסת, עכשיו צריך להגיד את האמת, יש כבר, אנחנו כבר לא יודעים איזה יום להגיד שלא היה טירוף, זה יותר קל להגיד מתי לא טירוף, ואני לא רוצה לחזור על מה שחבר הכנסת פינדרוס קרא לך, אבל זה באמת, איך אנחנו מגיעים למצב שבו, אני לא יודעת, איך הכנסת מתפקדת מצד אחד, ומצד שני, אני משוכנעת שמשפחות החטופים חייבות שם במה, בלית ברירה, אגב, באמת בלית ברירה.
תראי, האירוע היום שהיה בוועדת חוקה, שהמשפחה, משפחות חטופים, המשפחתו של שלמה מנצור, החטוף המבוגר ביותר.
מושיט ביתו דיברה פרוד. שם.
סליחה?
מושיט ביתו דיברה שם.
נכון. ומשפחתו של צגיב דקל חן, שהילדים הקטנים שלו מחכים לו כאן בבית, ואימא של יגב בוכשטב, שכבר חזר בארון, יושבות ומדברות, ובשלב מסוים יושב ראש הוועדה פשוט עוזב את המקום. זאת אומרת, אפילו
אז
לא...
אז אני אשאל אותך מה ששאלתי איתו עד תם.
אבל אתה אומר בטוח, כי ככה מנותקים מהרגש, אז אולי זו...
לא, מנותקים מהרגש, אני שואל אותך...
אני אגב חושבת שאפשר גם וגם, אפשר להיות אסטרטגי ואפשר להיות רגשי.
חובה גם וגם.
חייבים. אני מבקש במספרים לדעת, כמה לדעתך צריך להקצות בפתח כל ישיבה של כל ועדה בכנסת למשפחות החטופים, ומה לעשות כשברגע שהזמן הזה נגמר?
אני חושבת שהיה צריך להיות מטה שמטופל על ידי הממשלה ולא על ידי גופים ופילנטרופים.
לא, כמה זמן בהתחלת כל ישיבה, תעזבי אותי מטה.
וברגע, אני חושבת שבכנסת צריך מקום קבוע למשפחות, שהפוליטיקאים מגיעים לשם מדי יום ושומעים
ומגישים
ומתפקים.
הם לא יבואו, מה תעשי?
וכרגע אני חושבת
זה בסדר שכל ישיבה, זה בסדר שמטרפדים כל ישיבה?
אני חושבת שלא ראוי לקיים דיונים בכנסת בנושאים אחרים כרגע, אני חושבת שנכון.
לא לדון, לא לדון בתקציב, לא לדון בגיוס, לא לדון בהקעת נשים, לא לדון בשום דבר?
לא צריך לדון בחוק השתמטות, ולא צריך לדון בתקציבים קואליציוניים.
אבל נושאים, אבל את יודעת מה, אבל חברת הכנסת כהן, דווקא בגלל שאנחנו באמת, אני חושבת שבתפיסת העולם בנושא החטופים נדמה לי שאנחנו די קרובות, אני כן רוצה דווקא להקשות עליך בעניין הזה, כי אני אומרת, אחד הדברים, את יודעת, אני באה גם מהמגזר הכלכלי, מהמגזר העסקי, אני בסוף צריך, אין ברירה, בלי תקציב מדינה, כל החוסן שלנו, יש משמעות לדבר הזה. ולכן אני אומרת, אני באמת לא נמצאת איפה שאריה נמצא. צריך לתת למשפחות החטופים במה בכנסת. איך עושים את זה? מבלי להגיע למראות המזעזעים שעליהם הצביע יחי יהוד, אבא של ארבל, שמחכה לאריאל קוניו, שיש שני בנים, אריה, זה משגע אותי, יש שלוש משפחות עם שני ילדים בעזה. ואני אומרת לעצמי...
ואני אומר, אם הכנסת לא תעבוד, הם יגיעו יותר מהר?
לא, אבל איפה הבמה שלהם? אבל איפה הבמה שלהם?
אבל הבמה שלהם לא צריכה להיות על חשבון כל הציבור. כל הציבור לא מקבל חקיקה, ולא מקבל
השמדה טוב, ולא...
אי אפשר לדון.
לא חושבת שזה המצב.
תקציבי הבריאות של המדינה.
לא, זה לא המצב, אריה. זה לא נכון להגיד את זה. באמת שלא.
אז לכן שאלתי...
אני רואה שמעבירים חוקים, מעבירים חוקים.
לכן שאלתי כמה זמן את רוצה להקצות, ומה את עושה ברגע שהזמן הזה נגמר.
קודם כל, אם למשפחות האלה הייתה אלטרנטיבה והיו מקשיבים להם במקום אחר, היו מגיעות למקומות אחרים. אין להם אלטרנטיבה. אני חושבת
נכון, אני לא ענית לי על השאלה. בהינתן העובדה שאין להם אלטרנטיבה.
אני מבינה שאתה רגיל לתרבות הדיבור שיש בכנסת, אבל אני בכל זאת רוצה להשלים את המשפט שלי.
אבל את לא עונה?
אם הייתה, אני מנסה ואני אשיב, אחר כך תגיד אם התשובה שלי טובה או לא, אם אני ראויה להיות נבחרת ציבור או לא, כמו שאתה עושה.
לא, את ראויה להיות נבחרת ציבור, הלא.
בוא תן לי שנייה להתבטא, ואז אחר כך תשפוט אותי, בסדר? אני חושבת שהכנסת צריכה להתעסק בימים אלו רק במה שחיוני למלחמה, לחטופים ולחיילים. כיוון שהיא לא עושה כך, ורוב הדברים שעל סדר היום אינם קשורים, אלא אפילו מחמירים את הפערים, אז אין שום בעיה להשבית את כל הדיונים הלא רלוונטיים ולהתעסק רק בזה.
בלי ספק, ענית על השאלה.
לשיקום העוטף, לשיקום הצפון.
ענית על השאלה. שום דבר חוץ מהחטופים, לא בריאות, לא חינוך, לא סעד.
אני ענת תשובה יותר ברורה מחבר הכנסת טל.
שהם חירום למדינת ישראל. כן, בשלב כזה, שנחטפו לנו 252 אנשים, ואנחנו במלחמה בשבע חזיתות, צריך את כל האנרגיות להתאים רק במה שחיוני.
חברת הכנסת כהן, אנחנו נאלצים הפעם, אנחנו לקרוא לך קריאה שלישית. תודה רבה, אני בתקווה שהחטופים ישובו.
ואנחנו נותנים לך פתק שאת יכולה לחזור למליאה. תודה רבה.
מודה לך.
כן, עכשיו מה?
פרסומות, דיווחי תנועה של אפרת קורמן. שיהיה מעניין.
זינים לחמש בערב עם אריה אלדד והילד נחמיאס ורבין. ובשש,
ספורט ב-103 FM.
אריה, לפני שאנחנו פונים ליזהר שי, רציתי לשתף אותך במשהו.
כן.
שמעתי שבשבק מפסיקים לעבוד היום ב-5. פקידים או לא פקידים?
פקידים בטח.
בטח פקידים.
בטח. אבל יש כמה אלה שמקבלים שעות נוספות.
כן.
יש כאלה שבמשמרת לילה.
גלובלי, גלובלי.
לא גלובלי, יש גם כאלה שעובדים דופקים שעות. אבל הם לא עושים משמרות, יש משמרת לילה.
לא יודעת, לא יודעת, אמרו, הם פקידים, אז פקידים, אתה יודע.
פקידים, הם פקידים.
רבין קרא להם מסמירים בלי ראש, אבל הוא לא התכוון לראש השבק, אתה יודע.
הוא קרא להם בלייזרים, הוא התכוון לאוצר. בסדר, אבל אנחנו יודעים מה ההבדל בין נבחר ציבור ופקיד ציבור.
כן, כן, ראש השבק היה צריך לקבל הזדמנות לומר את עמדתו, אבל הנה, לפני ל...
אז זהו. ראש השבק לא קיבל הזדמנות לומר את עמדתו בנושא ועדת חקירה ממלכתית בדיון שהיה בממשלה אתמול, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב ליזהר שי. שלום לך.
שלום, ערב טוב, איילת, אריה, לכם, למאזינים.
שלום, שלום.
אנחנו לא צריכים להציג אותך.
לא.
ותגיד, מה עמדתך בעניין הזה של הופעת ראש השבק בדיון על ועדת חקירה ממלכתית?
צריך היה להופיע שם וסורב. גם אני ביקשתי בשם קבוצה של משפחות שכולות, משפחות של חיילים גיבורים שנפלו בקרב, חטופים שעדיין בעזה מפונים מבתיהם. גם אני סורבתי. מעניין לציין ששרי הממשלה שנכנסו לישיבה כן קיבלו חומר מהודק וערוך היטב של איזשהו ארגון ציבורי שבאורח פלא מתנגד נחרצות לוועדת חקירה ממלכתית. דווקא הארגון הזה כן קיבל גישה לכל צרות לשרי הממשלה, בניגוד לראש השבק ונציג של משפחות שכולות. זה סדר עדיפויות של ראש ממשלת ישראל והשרים שאיתו.
תגיד, איזה, אני גם אפילו ראיתי שהארגון הזה, סליחה, מבלי לזלזל בו, אני לא זוכרת את שמו, משהו שקשור במשילות, הם התגאו במהירות שבה הם הכינו את החומר. צריך להגיד שאתה יחד עם קבוצה גדולה של משפחות שכולות, מנית אותם בטוויטר, רומה וגדי קדם, עינב צנגאוקר, אורי אפשטיין, אורלי ואמיר שושני, שרון ואייל אשל, חגית ורובי חן, דדי סימחי, אורי תדני, אילה ואיזר שי, כולכם סורבתם. מה יהיה עם ועדת החקירה הממלכתית לדעתך?
יקום תקום, מאחר שאין ברירה, והממשלה הזו יום אחד תצא מהפחדנות שלה, מהעמדות של אובדן ערכים וחוסר מנהיגות. האנשים האלה יאולצו על ידי הציבור הישראלי, ואנחנו, חלק מהציבור הזה, נאלצנו לפנות לבית המשפט כדי שיורה לממשלת ישראל שום ושמיים לדון בעצם העניין שנקרא ועדת חקירה ממלכתית, כי הממשלה עד היום, עוד מעט שנה וחצי ליום הנורא ההוא, הממשלה הזו לא תרחה אפילו לקיים דיון, כי היא מתחמקת. יש ספר שנקרא אישה מתחמקת מבשורה, ממשלת ישראל מתחמקת מאחריות, מנותקת מהדברים שהיא צריכה לעשות, ומפגינה את זה בצורה הצינית ביותר, כמו שאנחנו ראינו את זה כאן.
אז אולי רצו, אולי חסו עליך, אולי רצו לחסוך ממך את ההצגה, כי ברור שהדיון אתמול היה הצגה. בית המשפט העליון כפה על הממשלה לקיים דיון, אז הם קיימו דיון. החוברת לא צריכה להדיג אתכם, נדמה לי שאיש בממשלה לא יקרא אותה, אבל כמו את רוב החומרים שהם מקבלים, אבל אולי באמת זה הייתה רק הצגה. הנה, אתם הכרחתם אותנו לקיים דיון, קיימנו דיון, עכשיו הכל בסדר, הלאה.
אז עוד בעיה, אריה, תראה, אני מתקשה להגיד את זה, אבל בואו אני אספר לכם, חברים. ביום ראשון, ה-1 באוקטובר, אני לקחתי את הבן שלי ירון לתחנת הרכבת בדרכו לעזה. חייל יפה תואר, גאה בתפקידו בסיירת הנחל, נחוש למלא את משימותיו, נפרדנו בחיבוק ב-1 באוקטובר. 9 ימים עברו ואני הובלתי את ירון לדרכו האחרונה, ואל מול קברו הפתוח נשבעתי שאני אעשה כל דבר כדי להבין מה קרה שהוביל למצב הזה ששלושה חיילי סיירת הנחל בגבורתם הגנו על מאות אזרחים ואזרחיות בקיבוץ קרם שלום בגופם. המעשה ההירואי שלהם הציל המון חיים של ילדים, תינוקות, קשישים, גם חיילות וחיילים. אבל מה לעזאזל קרה שם שהצבא החזק במזרח התיכון מעמיד שלושה חיילים אל מול מאות מחבלי נוח'בה נתעבים בדרכם לרצוח, להרוס, לאנוס ולענות ולחטוף לעזה? את זה צריך להבין, גם כדי למנוע את האסון הבא, גם כדי להסיק מסקנות באופן מיידי, כי הרי אנחנו עדיין במערכה שתימשך הרבה שנים, כנראה זה נכון, וכך מספר לנו ראש הממשלה, אז אפשר כבר להסיק מסקנות מיידיות, וגם מגיע לנו צדק, איילת ואריה, לי,
לגמרי.
ולראומה וגדי קדם, שאיבדו את ביתם תמר ואת בעלה ושלושת הנכדים
נכון,
שלהם.
וג'וני.
ולעיניו צנגאוקר שסובלת, ואני מתפלל שבנה מתן יחזור הביתה ולכולנו, ואיתנו אלפי נפגעי גוף ונפש, ומאות אלפי אזרחים ישראלים אחרים, אפשר לומר כל מדינת ישראל, לכולנו מגיע צדק, הממשלה הזו והשרים שבה, ובואו נגיד שמות, כי אנחנו כל הזמן מדברים על הממשלה, אבל יש שם אנשים, כמו אבי דיכטר, כמו ניר ברקת, כמו יואב קיש, כמו מירי רגב, כמו אחרים שמעזים לדבר על המוסריות שלהם, על המנהיגות שלהם, הערכים, ואני אומר, אתם איבדתם את הערכים, איבדתם את ההצדקה להיקרא מנהיגים, מנהיגים במדינת ישראל, אתם מתחבאים כולכם מאחורי כתפיו של ראש ממשלת ישראל, שמפחד להקים ועדת חקירה כזאת, לא יעזור לכם.
אגב, אתמול,
באולפן הזה אין מי שמתנגד לוועדת חקירה.
לא, אבל אגב, אתמול אריה...
בכל תוקף, אבל...
לא, אבל אריה, תשים לב שאתמול גפני, יצא לו האמת, יצא לו האמת אתמול למשה גפני. הוא אמר את האמת בשיחה סגורה. הוא אמר, ראש הממשלה מבין שוועדת חקירה ממלכתית משמעותה.
יצא האמת, מה, מישהו לא ידע את זה? מישהו לא ידע את זה, זה ברור.
אני רוצה לדעת גם מבחינת הצבא, לא רק מבחינת המדינאים.
אתה גם היית איש פוליטי. מה פוליטית אפשר לעשות כדי להכריח את הממשלה להקים את זה?
בדיוק.
צריך להמשיך את הלחץ הציבורי. 80 ומשהו אחוזים מהציבור הישראלי רוצים ועדת חקירה ממלכתית. זה רצון שהוא חוצה גבולות פוליטיים. הממשלה הזאת צריכה להפסיק להתחבא מאחורי תירוצים. צריך להראות להם מראה אל מול הפרצוף. הרי כל אותם שרים שעכשיו מביאים כל מיני חששות מבית המשפט העליון, רצו אל אותו בית משפט לפני שנתיים בתחינתם להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר הרוגלות. נושא פעוט וזניח פסיק בהיסטוריה יחסית לאסון הגדול של השבעה באוקטובר. אז בואו, צריך לשים להם את המראה מול הפרצוף ובכל מקום לראות להם את צביעותם ואת פחדנותם ואת אובדן הערכים. ואני חוזר על השמות, יואב קיש וגדעון סער וניר ברקת ואבי דיכטר וגלנט שנמצא עכשיו בחוץ, גם הוא צריך להצטרף. אני חושב שהוא יצטרף
לבשר.
ובראשם כמובן ראש ממשלת ישראל, די להתחבא, די להיות פחדנים. תרימו את הראש, תקימו ועדת חקירה ממלכתית ותתחילו בתיקון שכל כך מגיע לכולנו.
לקום, כדי שנקום.
תודה רבה.
תודה איזר, זוכרים את נוני.
תודה לכם.
זוכרים את נוני.
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד והילד נחמיאס ורבין. ובשש, ספורט ב-103 FM. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד והילד נחמיאס ורבין. ובשש, ספורט ב-103 FM.
חזרנו. זה היה ארוך עוד חורף? מה המצב?
קיץ, קיץ.
שלום וערב טוב ליהודה שלזינגר, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, ומגיש כאן אצלנו ב-103. שלום לך.
אהלן חברים.
אהלן שלז. מה קורה שלז?
אני מקווה שאתם מצליחים לשמוע אותי. אני פשוט עדיין במליאה, יש קצת... רעש קל, מה שנקרא, חילופי צעקות בין אופוזיציה, קואליציה, בדיוק הייתה הצבעה.
המסגרת היא הצעת אי אמון ונתניהו...
הצעת אי אמון, נתניהו נעם, עלה להשיב ליושב ראש האופוזיציה לפיד, עכשיו היה דיון, האם אפשר, נתניהו יכול לעלות שוב, הנה זה קורה.
כן, ברור, כי זה ברמה של... זה, אתה יודע.
לא, בדרך כלל באי אמון אין את הפינג פונג הזה, אבל פה זה התייעצות עם היועצת המשפטית, עכשיו נתניהו עולה
שוב. מה, אני שכחתי את תקנון הכנסת שלז, בעיקרון זה לא, זה קורה באי אמון, אבל... אולי עברו יותר מדי שנים.
אבל מעבר לפרוצדורה, אל תיקח אותנו לפרוצדורה, כמו שאמר קבל. אמר נתניהו, חזרתי מטראמפ עם בשורה, עזה בלי חמאס ובלי רשות פלסטינית, הנה זה היום שאחרי, רק לא היום שאתם רציתם.
נכון, אז קודם כל נתניהו מתייחס בנאום שלו באמת לכמה נקודות מאוד מאוד קריטיות, האחד זה באמת הסיפור עם טראמפ, הוא חוזר שם מבשורה מאוד מאוד גדולה, כל הסיפור של טראמפ, אני חושב שהיו עוד שתי נקודות שכדאי להזכיר אותם כאן. האחד זה האירוע של המשך הלחימה. נתניהו בא ואומר באופן רשמי וברור, אני לא יכול לספר לכם הכל, אבל המלחמה באישורו של טראמפ תימשך. מוקדם לי לדעת מה זה אומר לגבי...
זאת אומרת, רגע, רגע שלה, זאת אומרת, הוא מקריב בפועל, התוצאה של זה, זה כנראה הפסקת, בוא נגיד, בסיכוי גבוה, לא רוצה להגיד חס וחלילה, כן? שגם שלב א' של העסקה לא יושלם.
אז תראי, אני חושב שבכלל הממשלה
והקבינט... החזרת החטופים כמובן, כן, למי שמאזין ולא יודע.
תראי, אבל אני מדבר עם חברי הקבינט, בשבוע האחרון זה לא משהו מהיום, אחת הגרסאות שפשוט זה יימשך הלאה, זאת אומרת, השלב הראשון של מדי שבוע, יש גרסה כזאת שזה יימשך כמה שאפשר. תראו, שמענו היום גם שבצורם את בצלאל סמוטריץ' מדבר על זה באופן די ברור, שהמלחמה תימשך. אני חושב שכשאתה שומע את זה מנתניהו, זה קצת אחרת הערב. והיה עוד נקודה...
אבל שלז...
רגע, המליאה מתעוררת, כי נתניהו אומר ללפיד עכשיו שאתה מתמודד איפשהו שמה באחוז החסימה. אני חושב שהוא מתייחס לסקר האחרון של מומו פילבר, ששם הלפיד היה עם 6 מנדטים.
בסדר.
ולנקודה השנייה החשובה, שאני חושב שנתניהו אמר פה, זה היה לגבי האירוע של ה...
אתה מנסה להקשיב, להקשיב בו זמנית. אבל תגיד שלס, בכל זאת תגיד, מה הוא אמר על החטופים בנאום שלו?
אז הוא אמר, רגע, אתם שומעים אותי?
שומעים מצוין.
אז אני אומר, הנקודה השנייה החשובה זה באמת בעניין החטופים.
אוקיי.
בעניין החטופים אמר נתניהו שמערכת הביטחון בתחילת הדרך נתנה להם הערכה שהם לא יצליחו לשחרר אפילו לא חטוף אחד. ואז התעוררה מאוד, מאומה מאוד גדולה במליאה, ונתניהו אמר, ארי, אתה היית שם, אתה ראית אם זה אמת? וחברי האופוזיציה ביקשו מדרי בעצם לספר על זה שהוא משקר, שנתניהו משקר, נעמד אריה דרי, אמר לא, זו האמת, זה נכון. אני חושב שזה שני הדברים שבעיקר עד עכשיו לא שמענו, גם בעניין מסגרת החטובים. עכשיו היה איזשהו דיון, אז כך שלפיד אומר לו, אתה יודע על מצבם של החטופים, אתה יודע שהם בשלשלאות, אתה יודע שהם במנהרות, אתה יודע בדיוק מה המצבם מבחינת הערבה, אתם ידעתם את זה כל הזמן, ואתם לא עושים שום דבר, אפילו בנירוז לא ביקר.
ומה הוא אומר? זה מה שאמרו לו, הוא לא מגיב לזה בעצם.
לא, זה לפיד, נתניה עולה להגיב, כמו שאמרנו, התנצחות מול לפיד, זה כבר הייתי בשידור.
אני גם סמוטריץ' מתמודד עם אחוז החסימה, זה נכון שיער לפיד הוא יושב ראש האופוזיציה, ובכל זאת אני רוצה להגיד שזה, בפוליטיקה, ככל שאני יודעת, אריה, אם זה לא השתנה מה שאנחנו היינו, בדרך כלל מצב אחוז החסימה או מצב הסקרים משפיע, ועדיין אני הייתי מצפה...
משפיע על בעיקר עוצמת הלטון, על עוצמת הדיבור, גובה הצעקות, כן.
אבל הייתי מצפה שאחרי השחרור של אלי, אוהד, ואור ביום שבת, אני, כאזרחית מדינת ישראל, לא כשום דבר אחר, הייתי מצפה מראש הממשלה לדבר על המצב שהם יצאו ממחנות הריכוז 2025, ומה אני הולך לעשות כראש ממשלה, מה אני הולך לעשות בקשר לזה?
שלזינגר, תמשיך להקשיב, אנחנו מברכים אותך בהצלחה, ולשמוע צדדים.
מי שסובל מבעיות קשב וריכוז כמוני, זה אירוע מורכב.
אנחנו מתפעלים, לא הכנת סלמון תוך כדי במיונס?
בפעם הבאה.
עמדת בזה בגבורה. סגור. תודה רבה.